אז שלום לכולם, בוקר טוב. אז שפנו אליי לבוא ללמוד איתכם, בדין הכרת הטוב ישר אמרתי כן. אמרתי, תגידו לי מתי. ואז שאמרו וירא, אז אמרתי, ישר יש לי נושא. בפרשת וירא, אנחנו לא יכולים, אני לא יכול, סלש, לא רוצה, להתעלם מסיפור הסיפורים. הסיפור בעצם... אולי הוא הסיפור בהידיעה של התורה, וצריך להגיד פה בהקשר הזה שהחומש בראשית כולו סיפורים. הוא חומש בראשית מלא וקדוש בסיפורים, דל במצוות, רק שלוש מצוות, לעומת חומש ויקרא, שזה החומש עם הכי הרבה מצוות, אבל רק עם שני סיפורים, שמות בני אהרון ופרשת המקלל. ואני לא רוצה ולא יכול להתעלם מהעקדה, כי העקדה זה באמת הסיפור. עד כדי כך, שחז"ל מפקיעים את היחס לעקדה בתור סיפור והופכים אותו לתפילה. תפילת שחרית לא מתחילה ברבי ישמעאל, רדיו ועמי, אם עלי לא תאהב, לא. תפילת שחרית מתחילה בקורבנות, והקורבנות מתחילים קודם כל בפרשת העקדה. כלומר, מבחינת חז"ל העקדה זה לא סיפור, זה תפילה. עכשיו, זו אמירה מאוד בומבסטית, צריך לפרוע את השטר הזה, זה מה שנעשה עוד מעט. ולכן, אני רוצה שננסה לפענח בזמן שהוקצב לנו מה כתוב בעקדה, מה לא כתוב בעקדה, מה היחס ביניהם, איפה חז"ל נכנסים, איפה בוחרים לא להיכנס. וכל פעם ננוע בין הפשט לבין הרמז לבין הדרש, וצריך אבל לשים לב מה זה הפשט, מה זה הדרש. אני אגיד, גם היכולת להגיד משהו כפשט, זה הגדרה שהיא לא פשוטה, יש הרבה מחלוקות. מה זה פשט? רש"י הוא פשטן, נכון? אבל הוא מביא מלא מדרשי אגדה. אז הוא פשטן או לא פשטן? ההגדרה הכי טובה לפשט, שמעתי מאבי מורי ששמע מנחמה ליבוביץ' לפני עשרות שנים, שאמרה את ההגדרה הכי אמיתית מה זה פשט. היא אמרה, פשט זה מה שאני אומרת, מה שאתה אומר זה יהיה דרש. אוקיי? אז זו הגדרה שהיא כנה ואמיתית. ולו הייתי יכול, הייתי מציב מגנומטר מיוחד בכניסה פה לבניין, שכל מי שעובר בו אוטומטית שוכח כל מה שהוא למד בגן, כל מה שהוא למד אצל המלמד בחיידר או אצל הגננת. ואני מבקש מכם, לא מצאתי במועצה דתית מגנומטר כזה, אז בבקשה לבוא נקיים לשיעור, בלי דעות קדומות, פשוט לקרוא, ללמוד ולהקשיב. אני נכון להתווכח במידת הצורך. טוב, אז בואו נתחיל בעזרת השם. יש לכם דפי מקורות לפניכם. דפי המקורות ממוספרים בקפיצות של 5, מה שמביא אותנו לשורה 4. אנחנו נעבור פסוק פסוק בעזרת השם, וכאמור, לשכוח מה שהגננת לימדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אחר הדברים האלה, דף המקורות הוא משני הצדדים למי שהפוך. אחר הדברים האלה, יש לנו שתי פרשיות בפרק כ"א שקודמות לפרשת העקדה בפרק כ"ב. אז הרשב"ם מדייק שפרשת העקדה היא קונטרה ליחסים של אברהם ואבימלך, זה באמת הפרשה שקודם לכם מבחינה כרונולוגית בפסוקים שלפני. לעומת זאת, בבראשית רבה, המדרש מדגיש דווקא את הזיקה לגירוש ישמעאל. אפשר הרבה לעשות פה שיעור שלם על ההקבלה, אני רק אגע בזה בחצי שנייה. יש ציווי אלוקי לגרש את ישמעאל, יש ציווי אלוקי להקריב את יצחק. לוקחים למסע לחם ומים, פה לוקחים למסע חומרי הקרבה. יש לנו תיאור של המסע של הגר וישמעאל, ותיאור של המסע של אברהם ויצחק והנערים. ישמעאל עומד למות, יצחק עומד למות, מלאך אלוקי מתגלה מן השמיים, מלאך אלוקי מתגלה מן השמיים, אלוקים פוקח את עיני הגר, אברהם פתאום רואה עיל, הגר נותנת לנער לשתות, ואברהם מקריב את עיל תחת בנו, משמעות ההשוואה לא מענייננו כרגע. אבל אחר הדברים האלה חשוב לראות שחז"ל מצאו לנכון שגם פרק כ"א בבראשית וגם פרק כ"ב, כלומר גם עקדת ישמעאל, כי לשלוח ילד למדבר עם ליטר וחצי מים, כיכר לחם והמון מצב רוח טוב, זה עקדה, אבל פסיבית. וגם עקדת יצחק נבחרו להיות שתי הקריאות בתורה של איזה חג? של ראש השנה. אנחנו מתחילים את השנה, יום הדין, עם קריאת התורה של עקדת ישמעאל, וקריאת התורה של עקדת יצחק, שביום השני זה עקדת יצחק, כי זה אחר הדברים האלה. למה אני רוצה להתעקש על אחר הדברים האלה? כי בואו נראה, והאלוקים ניסה את אברהם. יש לנו תופעה מעניינת בעברית. זה לא תופעה שהיא נכונה רק בעברית, ובכלל בכל העולם השפות, שיש לנו ריבוי מילים לפעולה אחת, זה מבטא עושר. לדוגמה, אומרים שבצפון אפריקה, בערבית המדוברת שם, באלג'ירה, בתוניס, באזור של מדבר סהרה, יש מספר דו-ספרתי של מילים שמתאר סופות חול. ואצל האסקימוסים יש למעלה מ-20 ניבים שונים לתאר סופות שלג. אצלנו מה יש? יש גשם, ברד, שלג, באותניאל יש גלג, שזה גשם עורב בשלג, משהו כזה שהילדים שמחים. בעברית יש לנו שני ביטויים לעניין הזה. אנחנו שפה חברה חקלאית במקרא, ולכן אם באנגלית, את חטאי אני מזכיר, המשפחה שלי עשתה עליהם ארצות הברית, אז נשתמש גם באנגלית במהלך השיעור טיפה, אבל לקטוף זה to pick, איך אומרים? אז אני כותף תפוז, אבל זית אני לא כותף, זית אני מוסק, וענבים אני
בוצר,
ותאנים אני
עורה,
ותמרים אני גודד, שמתם לב? כי זה מבטא אושר חברה חקלאית. וחיטה אני קוצר, נכון? אבל יש איזה עוד ביטוי. היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני מופעים, כל מיני הופעות. אם זה שם אלוקים, זה בידת הדין. אם זה שם כל, אז זה חסד. אם זה י' כבב כהוויה, זה רחמים, וכן אל זו הדרך. אז נשים לב מה כתוב פה. מי מנסה את אברהם?
האלוקים, בידת הדין.
תשובה נכונה ולא מדויקת. אלוקים, נכון, מידת הדין, אבל מה כתוב פה? האלוקים. אלוקים, גימטריה 86, גימטריה טבע, הדין. בחורף קר, בקיץ חם, זה דין. האלוקים זה 91. אומר הזוהר הקדוש, 91 זה גימטריה י' כו', וגם שם הדנות, א' ד' נון ואז י', שזה שילוב הדין והרחמים. כלומר, יש פה דין, האלוקים, אבל זה ממותק. מה זה ממותק? אני לוקח קפה שחור, קפה שחור הוא מר, אבל אני שם שתיים סוכר, אז עכשיו זה קפה שחור, אבל הוא, המתקתי אותו. אז יכול להיות שאברהם חושב שמי שמנסה אותו זה מידת הדין, אלוקים. אבל מה כתוב? מי מנסה אותו? האלוקים. כלומר, זה דין עם המתקה, וכבר בהתחלה אנחנו רואים שיש פה המתקה. ניסה את אברהם.
אברהם ידע בכלל שזה
ניסיון? שאלה מעולה, בוא נראה. שאלה מעולה. אברהם אבינו מתנסה ב10 ניסיונות. אבל זו הפעם היחידה בכתוב שמצוין במפורש שזה ניסיון. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, אני מנסה אותך. לא כתוב. רש"י יגיד לטובתך להנאתך. פה זו הפעם היחידה שכתוב שהוא מנסה אותו. אבל זה הקריין אומר. האם זה אומר שאברהם ידע? אני לא יודע. אנחנו נענה על זה, צריך עיון, תשארו במתח.
לא חייב. אם אתה
אומר,
אם אתה יודע
שזה
ניסיון,
אתה,
זה לא ניסיון.
מעולה. אז בוא נראה. כן ולא. מה שאתה אומר זה תורה של הבעל שם טוב הקדוש, שאומרת שאם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עושה כל דבר, אז גם הסתר פנים, זה כבר לא הסתר פנים. ואנוכי, האם אתה יודע שהוא, שאבא, איפה אבא? איפה אבא? אז לילדה בת שנה זה מתאים, אבל ילדה בת 4 כבר, אבא, נו, בא עם השטויות. אוקיי? 4 זה כבר 14 החדש וכולי. אז אני אומר, מה, יש לי ילדים בגילאים האלה. אז אני אומר, מה העניין פה? האלוקים ניסה את אברהם, כרגע אני משאיר בצריך עיון, זה הפעם היחידה שנסגר ניסיון. הנני. מה זה הנני? אז הנני, באנגלית כבר זה yes, כן, או here I am, אבל אני מסכים איתך שהגדרה זה אני כאן ואני מוכן. שילוב של הדברים, כלומר יש פה ציות טוטלי, יש פה היעטרות מוחלטת. אגב, ניסה, כתוב בכתיב חסר. ניסה בגימטריה 115, גימטריה הנני. אז באיזשהו אומר הנני, אולי זה כבר דרך הרמז, אני כבר מוכן לניסיון. עכשיו נשים לב שתנועת הציות של אברהם זה מלמטה למעלה. אוקיי? קדוש ברוך הוא אומר לו ואומר הנני. בסדר גמור. פסוק ב' ויאמר קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הדברים אשר אמר אליך נאמר לי שפרופסור ויינרוט הוריד את החליפה, אז אני מרשה לעצמי גם להוריד, בסדר? נשים לב ככה, כתוב פה כך נע. מה זה אומר כך נע? בניסיון הראשון נאמר, לך לך. לא נאמר לך נע, נכון? כך נע. אוקיי, אז מה אומר השפת אמת?
גם עליך הוא ביטוי של רצון שלך.
זה שאלה. השפת אמת זורם איתך, אבל הוא לא מדייק את זה מלך. הוא אומר מהמילה נע. הוא אומר מזה שכתוב, כך נע, בבקשה. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אתה לא חייב. זה שאמרת מקודם הנני, תדע לך, אתה לא חייב. אתה לא חייב, אם אתה מעוניין. אני רוצה שתרצה, אבל אם אתה לא רוצה, זה בסדר גמור. לכן כתוב פה, כך נע את בנך את יחידך. וברגע שזה כך נע, זה אומר, אתה מוכן להשתתף בניסוי? אתה מוכן להשתתף בניסיון? אז פה כתוב כך נע. בנך היחיד...
אבא לבן אומר, תביא נע, אז זה כבר ציווי. אבל אם זה לאדם זר, אתה צודק.
תודה רבה שאמרת את המילה אבא ובן, ושאמרת נע, זה ילווה אותנו בהמשך הקריאה, ואנחנו נמשיך עם זה. האם זה יחסי אבא ובן? בוא נראה. אני לא בטוח שהסיפור פה יגיע למסקנה שאתה אמרת כעת, שאבא אומר בבקשה זה ציווי, אבל בוא נראה. נשאיר את זה פתוח, אמרנו המגנומטר, הזדקנו על כל התפיסות הקדומות. בנך היחידך אשר אהבת וכו' את יצחק, כביכול מובא בפרשנים שיש פה דו שיח תמים. שאברהם כאילו כמו בן איש טוב אומר, קח את בנך, רגע, אתה תזיס, יש לי שני בנים. הוא אומר, לא, 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 את יחידך, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אשר אהבת, את ישמעאל אני אוהב, את יצחק, נו, די כבר, את יצחק. זה מובא בחז"ל. המדרש הזה לא יכול להיות נכון. הוא לא יכול להיות נכון. כי ראינו בפסוק א' אחר הדברים האלה. מה זה פרק א'?
גירוש
ישמעאל. בן כמה יצחק בעקדה? 37.
לפי המדרש.
37. מה שאומר לנו שבן כמה ישמעאל?
51. 51, בן 14 היה.
הנה חינם, נגיד ככה. כמה שנים כבר ישמעאל לא עם אברהם? אם אברהם בן 37, וברגע שיצחק גודל, הוא נגמל, אז מגרשים את ישמעאל, נכון? פרק א', אני חושב שהוא, זה סדר גודל של 34-35 שנים, נניח שיצחק נגמל בגיל שנתיים שלוש. כלומר, כבר 34 שנים שאין שום קשר בין ישמעאל לאברהם. אברהם שילח את ישמעאל אחר הדברים האלה, שילח אותו למדבר. האם הוא חי, אם הוא חי, הוא מת? אברהם לא יודע. נקודת המוצא ש... סביר שהוא לא חי, אבל השם אמר לו גם לגוי גדול, גם את בן עמה גדול עשימנו. אבל ודאי שהם לא בקשר, אז מה אתה רוצה ריבונו שלמה? אתה מסובב פה את הסכין, את בנך, יחידך, היחיד שנשאר לך כי אתה קודם כבר, אני דאגתי, כן? כל שאתה אומר לך שרה שמה בקולה. אז מה אתה רוצה? אז אולי יש פה הדגשה כואבת שבאמת... יצחק הוא לא הבן היחיד, הוא הבן היחיד שנשאר. לא עלינו משפחות שכולות, הבן שנשאר, הוא לא הולך לקרבי. נכון, ההורים צריכים לחתום, בגלל דברים כאלה. אשר אהבת. אז קודם כל, זו הפעם הראשונה בתנ״ך, שיש פה את השורש אהבה. לראשונה אנחנו פוגשים... את המושג אהבה ביחס לבן יחיד, באיזה הקשר? שצריך לעקוד אותו. ולך לך, אז זה ודאי מתכתב עם הניסיון הראשון, לך לך בפרשת לך לך, אבל מה ההבדל בין לך לך הראשון ללך לך האחרון? וזה הבדל דרמטי. בניסיון הראשון, אברהם אבינו צריך להתנתק מהעבר שלו, מארצך, ממולדתך, מבית אביך. בניסיון האחרון אברהם צריך להתנתק מהעתיד שלו. לא לוותר על הגפילטה של מאמה בגליציה, כן? או על המפרום. מה צריך להתנתק? הוא צריך לוותר על, על העתיד שלו, על הבן היחיד שהוא אוהב שנשאר לו, כי את הבן השני הוא כבר איבד, הבן הראשון הוא איבד.
שהוא יהיה המשך.
נגיע לזה עוד מעט, נכון? ולכן, הניסיון הזה של להתנתק מהעתיד הוא הרבה הרבה יותר קשה מהניסיון הראשון שעניינו זה להתנתק מהעבר. ועלה הוא שם לעולם. ופה מילת המפתח זה שם. לכאורה היה הרבה יותר טוב ונוח לאברהם אם זה לא היה שם. זה היה כאן בכיכר העיר, אם אפשר פריים טיים בשמונה. ויהיה לנו פה פעם למומחים, יונית לוי תשדר, וכתבים מהשטח ומומחים על זווית החיתוך של המאכלת, ודוגמאות מהעבר לבנים שהוקרבו על ידי אביהם וכו' וכו' וכו', ואז הלחץ החברתי יעשה, והוא יעשה את זה. הרבה אנשים שקיבלו צל"ש אמרו, אני בכלל לא גיבור. פדיחות מהחבר'ה, מה, שאני לא אסתער? חבר'ה, אני הסתערתי. ואם היו לבד, מה, לא הייתי מסתער, מה פתאום? ופה אני פעם, ועליהו שם, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא יראה מזה, לא תוכל פייסבוק לייב, לא תוכל... תוכל לספר מה היה, אבל אף אחד לא היה שם. זה לא הר סיני שכולם רואים ושומעים.
זה יתרון מבחינת אברהם.
כן.
הוא נלחם נגד עסק של להרוג ילדים, למולך וכו', ופה הוא אומר, אני דאג, אף אחד לא רואה.
נכון. מסכים? ופה העניין גם, אני זורם איתך, של עולה. כלומר, עולה זה קורבן שעולה כולו כליל השמיימה, אין פה הנעת בעלים, לא תוכל להביא ראיות, מקסימום יישאר טיפה... כן, נגיע לאפר עוד בהמשך. אשר אומר אליך, מאוד מתכתב, עם על הארץ אשר הרעקה, כלומר, אלמנט חוסר הוודאות לגבי המיקום, אתם תטוסו שתהיו על המטרה כבר נודיע לכם. ביטחון שדה. אבל האימון פה הוא משמעותי, כי זה אומר, אתה לא יודע לאן אתה הולך. הכל תלוי בבחירה האלוקית, זה המימוש של הנני. פסוק ג' אנחנו כבר בשורה 9. וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמורו, ויקח את שנני ערב איתו יצחק בנו, ויבקע עצי עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. וישכם, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, וישכם, נו, חזר. זריזים מקדימים למצוות. הוא רק חיכה, נו, מתי אני כבר אשחט אותו, איזה כיף, איזה כיף, נכון? כמו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שלא ישן במוצאי שבת, כבר מחכה להניח תפילין, ולא ישן בסוכה, כבר מחכה, מתי אפשר לנהל את הלולב בלילה הראשון? זה הפירוש של חז"ל. אפשרות אחרת לומר, הוא לא הצליח להירדם. הוא הולך לעקוד את הבן היחיד שהוא אוהב, להתנתק מהעתיד שלו. מה אתה חושב שהוא ישן שש שעות מטכליות? מה פתאום? נכון, ולכן, שימו לב, וישכם, ויחבוש, וישכם, ויחבוש, ויקח, ויבקע, ויקום, וילך. שימו לב כמה פעלים בפסוק אחד. בסדר, אבל... אז למה הכתוב תוך תן וישכם? יכול להיות לציין את זה.
כי זה להפך, כי זה בדיוק as usual.
As usual, אוקיי. בוא נראה, יש פה ריבוי פעלים בפסוק. וישכם, ויחבוש, ויקח, ויבקע, ויקום וילך.
וישכם זה כי הגילוי שכינה היה לו בחלום. בחלום נאמר לו, הוא ישן. הוא לא שהיה לו קשה להירדם. הוא כבר ישן. ואז בחלום נאמר לו ש...
אני מאמין שאתה צודק, אבל זה לא כתוב. לא ברצינות, אני לא יודע. אני... מסכים, אבל זה לא כתוב.
זה מתבקש.
זה מתבקש, בוא נראה. ריבוי פעלים. ריבוי פעלים זה מעיד על שקיעה בעשייה. למה אדם שקוע בעשייה? קצת אוטומציה, רובוטיקה. לא לחשוב, להשתיק את המוח, לעשות, לעשות, להיות שקוע בעשייה כל הזמן, כי אם לרגע אחד אני לא בעשייה... הסימן שאלה השתלט, יקפוץ על המסך. ולכן יש פה רובוטיקה. שימו לב כמה פעמים בפסוק אחד. ויקום וילך אל המקום. המקום זה עוד תיאור של טריטוריה מסוימת. אבל לפי חז"ל, המקום זה כינוי למי? קדוש ברוך הוא. איפה אנחנו מזכירים את זה? מישהו פאפה בניחום אבלים? המקום ינחם אתכם. לא קדוש, לא אלוקים, לא הוויה, לא צבקות. המקום. המקום זה תמיד הבחינה הבלתי מושגת.
זה מה שאמרנו אלוהים, וזה ברור שזה המקום אחר.
שנייה, שנייה, נגיע לזה. נצטרך להיעזר בסבלנות, אל חשש. המקום זה תמיד בחינה בלתי מושגת של הקדוש ברוך הוא. על פי האריזה לקדוש, אם ניקח את שם י' כו', השם המרכזי בתפילה, י' כו', הוויה, היה הווה ויהיה, ונכפיל הוויה בהוויה. י' כפול י' 100, A כפול A 25, ו' כפול ו' 36, סך הכל 161, ועוד A כפול A סך הכל 186, גימטרי המקום. גימטרי המקום, כלומר הבחינה הכי גבוהה, הכי בלתי מושג השלוש ברוך הוא, ושוב פעם שימוש באיזה שם, אל המקום אשר אמר לו האלוהים. שוב פעם, מידת הדין, אבל עם המתקה. ביום השלישי, היום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ביום השלישי, הם יוצאים מאיפה?
באר שבע.
לא, הם חוזרים לבאר שבע, הם יוצאים מחברון. הם יוצאים מחברון, מחברון לירושלים.
זה בטח לא כתוב, כי הפסוק שלפני העקידה הוא בבאר שבע.
מאמין לך?
ומחברון להר מוריה זה לא שושה...
נכון, זהו, זה, פה אני מסכים איתך בהקשר הזה, מחברון לירושלים זה 40 קילומטרים, אגב בעיקר בירידה, חברון כמעט 1,000 מטר, ירושלים 750-800, זה ודאי לא שלושה ימים, מבאר שבע זה עמוד שלושה ימים. חזן מוצאים לנכון להגיד שזה חברון, למרות שלכאורה זה אמור להיות באר שבע, כי הוא גם חוזר לבאר שבע, ולך זה יותר מסתבר, למה חזן אומרים שזה מחברון, ואם זה מחברון אז למה שלושה ימים? הם עושים את זה בשלושה ימים, אגב מה קורה בדרך? שותקים, לא כתוב כלום. וגם כשהם רואים את המקום, עומד נכנס להליכה מה היה שם, בסוף השיעור נכנס להליכה הזו. אבל, שתיקה, גם כשהם רואים את המקום, הם יודעים שהוא מרחוק. פסוק ה', ויאמר אברהם אל נער השוח יפול עם החמור, ואני ונער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. מה זה נלכה עד כה? למי אומר לנערים? נכון? האם הוא אומר את זה לנערים, או שמה, המילה כה מוכרת לכם איפשהו? מה קראנו בפרשה הקודמת? לא, הפרשה הקודמת, לא בנסו. ויאמר לו, כה יזרעך. כה יזרעך. האם יכול להיות שאברהם אבינו אומר לנעריו, נלך עד כה, הוא לא אומר רק לנעריו, אלא או לקדוש ברוך הוא, אנחנו עכשיו נלך עד כה, עכשיו בוא נראה. עכשיו אתה הזכרת גם את כותב אחות בני סבא. הרבה מובנים, אלי ויזל כותב שזה הסיפור היהודי, הוא ניצול שואה מפורסם, שיש נלכה עד כה לשחוט את הבן, ויש כה תברכו את בני ישראל. זה כה וזה כה, וזה משה רבנו ואיפן, כה וכה. הוא אומר, רגע ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? שאני אהיה בחינת כה יהיה זרעך, או בחינת נלכה עד כה? מה אני צריך עכשיו? או כה תברכו? עכשיו צריך מה שנקרא להרוג את המצרי. וזה הסיפור היהודי, הדילמה של הכה. ולכן נראה, אבל הסיומת של הפסוק היא מאוד מאוד קשה. ונשתחווה, בסדר, מה המשך? ונשובה עליכם. אמור להיות ואשובה, יפה מאוד. אמור להיות ואשובה, כי הוא הולך לשחוט אותו. אז רש"י... שנייה, אז יפה. רש"י אומר, נתנבא ולא ידע מה ניבא. זה רש"י. אבל רבנו בחיי, אומר, לא. אברהם אבינו הוא דוס, הוא מאמין. הוא תכנן לרדת עם הגבייה ולעשות מונומנט אדיר בחברון או בבאר שבע ולהגיד תראו, אנדרת את הציות, נקרא לזה מתחם הנני, ככה מאמינים הקדוש ברוך הוא.
אמרנו זה עולה, אמרנו זה עולה, עולה
קליל. אינבא, מה אין אפר?
אפר זה לא גבייה.
אז נשים את זה בווזה יפה ונעטוף את זה יפה עם צלופן ונשים.
ולשוב, יכול להיות גם בלשום רבים, בן אדם לפי מדבר על עצמו בשום
דבר. נכון. יכול להיות. וב, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו. אני שמח לשאלות שלכם, אבל אנחנו עוד לפני עשי, אז תשמרו כוח, בסדר? ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. שוב פעם, ויקח, וישם, ויקח. ריבוי פעלים, אין פה דיבורים, אבל וילכו שניהם יחדיו, יצחק ואברהם. שימו לב, יש פה חלוקה מעניינת, כל ברמת הפשט. חלוקה בין העצים ויצחק, כלומר האלמנטים שעתידים להישרף, לבין המקריב ומכשירי ההקרבה. פסוק ז', ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה אש והעצים, והיה שה לעולה, או, מזל טוב, בגיל 37 אנחנו מגלים שיצחק יודע לדבר, עד עכשיו הוא מעולם לא דיבר. שלושה ימים ו-37 שנים, הוא לא מדבר, עכשיו הוא מדבר לראשונה.
הכל היה בסדר.
הכל היה בסדר, לכאורה, אבל בואו נראה מה קורה בפסוק. עכשיו כלל, מה?
גם אינטליגנט.
כן, כלל יסודי בלימוד פשט הכתובים. כל פעם שכתוב ויומר, זה מלמד אותנו שלפני כן הייתה שתיקה, ולכן צריך ויאמר. עכשיו בואו נקרא את הפסוק לפי הכלל הזה. ויאמר יצחק אל אברהם. אברהם אביו. מה קורה? מה אברהם עונה לו? הוא לא עונה לו. שתיקה. ויאמר, אבי, אתה באמת אבא שלי? אם זה מה שאתה הולך לעשות, מה אברהם עונה? הוא לא עונה, הוא שותק. ויאמר, הנני בני. שוב פעם הנני, הפעם זה כלפי מטה, כלומר הנני, אני אבא שלך, ולא פחות חשוב מזה,
אתה הבן שלי.
ואז מה יצחק עונה לאברהם? הוא לא עונה. שתיקה רועמת. ובסוף הוא אומר, ויאמר, הנה אש והעצים. אבל אבא, אבל... והיה עשה לעולה. כלומר, אבי, תגיד לי, מי אתה יותר אוהב? עם מי אתה? באיזה צד אתה? אתה בצד שלי? אתה אבי? או שאתה עם הקדוש ברוך הוא? וכנראה, לפי האלמנטים שאתה מחזיק ואני מחזיק, זה לא מתכנס. תבחר צד, ולכן אברהם שותק, ומה הוא אומר? הנני, הנני זה, אני עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי, הנני, ועם זאת, בני. בדרך כלל, השימוש במילים אבי, בני, זה שימוש שהוא לא רווח בתנ"ך, זה משהו מאוד אינטימי, קרבה מיוחדת. אתה, אני לא אבא, אתה אבי, אתה אבא שלי, ואני לא הבן שלך, אתה בני. תסתכלו במקור מקור ב' וג', אנחנו בשורה 43-44, שמואל, נגיד, נתחיל במלאכים, פרק ב', ויהי מה הולכים, כן, אלישע ואליהו, הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו משניהם, והיה לו בשרה השמיימה, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי, אבי. רכב ישראל וכולי. כואב לב. מקור ג', שורה 165. דוד המלך. וירגז המלך. ויעל על עליית השער ויק וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום. מי ייתן ותית אני תחתיך, אבשלום בני, בני. והמשך גם, ויזק על כל גדול, בני אבשלום, בני, בני. כלומר, השימוש הזה בתיאור אבי, בני ומעיד על אינטימיות. שימו לב גם לשאלה של יצחק. מה יצחק שואל? הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. כלומר, הוא עובר פה על כל רשימת הציוד שהיו צריכים להביא לטיול השנתי, למסע, אבל הוא משמיט פרט אחד מאוד קריטי. איפה הסכין? או במילים של הכתוב? איפה המאכלת? כלומר, את הכלי הרצח, כלי השחיטה, שהוא יותר חשוב מהעצים, הוא יותר חשוב מהאבנים או מהחבלים, האם יכול להיות שיצחק בשלב הזה כבר חושד? פרופסור אוריאל סימון, השם בדקו וחייהו.
למה?
אחרת
נזכרת כבר קודם.
איפה?
פשוט...
נכון, בסדר. נכון, אבל יצחק משמיט אותה. בשאלה, הוא יודע שיש מאכלת. הוא ראה מה יש בתיק. אז פרופסור אוריאל סימון מסביר שיש לנו עוד שימוש אחד בתנ"ך במילה מאכלת. תסתכלו במקור ד' והסיפורים הכי, אחד הסיפורים הכי נוראים בתנ"ך, פילגש בגבעה. הם מתעללים בכל הלילה, שלא נדע, היא מתה לפנות בוקר, מה עושה הבעל של הפילגש? ויבוא אל ביתו ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו וינתחיה לעצמיה לשני מסר נתחים. כלומר, המילה מאכלת בתנ"ך משמשת תמיד לחיתוך בני אדם. יש לנו עוד הופעה בישעיהו, פעמיים, אבל שם כתוב מאכולת. לכולם חסר, וזה מאכולת אש. כלומר, אז זו אש או חיתוך בני אדם, מזכיר את הקורבן עולה שעולה השמיימה. אנחנו בפסוק ח', ויאמר אברהם... שאלתי שאלה כזו. הוא מונה את כל הרכיבים שהם הביאו למסע, והוא משמיט את המאכלת. הנה השה והעצים, הנה העץ והעצים, האש והעצים והמאכלת והיה השה. הוא משמיט את המאכלת. אנחנו צריכים להזדרז, שנספיק, אנחנו עוד לפני השיא. פסוק ח', אלוהים יראה לו עשה לו בני ולכו שניהם יחדיו. אז רד"ק אומר שזו תשובה פוליטית, שאפשר לקרוא אותה בכל מיני כיוונים. אני הבטחתי, לא הבטחתי לקיים, תהיה שר, אבל מי אמר שבקדנציה הזו, אולי בקדנציה הבאה, לא יודע, אוקיי? ואז הוא אומר פה בעצם, או עשה לעולה בני, או עשה, שתי אפשרויות, או שעשה יהיה העולה, או שאתה תהיה העולה. ושימו לב שמה אברהם אומר, מי יראה לו עשה לעולה בני? ולא האלוהים. מבחינת אברהם אין פה המתקה, זה דין. זה או שאלוקים יראה לו ועשה לעולה בני, או שאלוקים יראה לו עשה לעולה ואתה בני בלי קשר, אבל מבחינת אברהם זה שם אלוקים. ועדיין תמונת המצב היא תמונה כזו, והלכו שניהם יחדיו, נראה שפה כבר נפל הפור, יצחק מבין שהוא לא הולך להתחתן ולא להוליד ילדים, והוא הולך לסיים קדנציה מפוארת של 37 שנים במשפט וחצי.
לא, מה הוא יראה לעשה?
אז הרד"ק מסביר, אלוהים יראה לו, עשה לעולה בני. שתי אפשרויות יכול להיות.
ככה תאמין?
ככה הרד"ק. ככה הרד"ק. לא, בוא נראה. פסוק ט', ויבוא למקום אשר אמר לו האלוהים, ואם לשם אל אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. שוב פעם, המקום הבלתי מושג, שוב פעם, שם אלוקים, אשר אמר לו האלוהים, כלומר מיתוק, שוב פעם ריבוי פעלים, ורק אברהם הוא הפועל. ויבן, ויערוך, ויעקוד, ויישם. תמונת מצב. יש לנו מזבח, לצורך העניין, מזבח, יש עליו עצים, ומה יש על העצים? יצחק, הנה, נשים פה את יצחק. הנה, יש פה יצחק, בסדר? אין יש כרגע, נכון. ממה לעצים, על פי המקובלים, זה רומז בעצם, זה לא לעצים, אלא עצים, כלומר זה העצים הידועים. בעצם עכשיו אברהם מתקן את עץ הדעת ואת עץ החיים שלו, אחד מן אדם הראשון. ושימו לב, בפסוק י', וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכל לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. עד עכשיו הופיע רק שם אלוקים או האלוקים. פתאום זה לא הקדוש ברוך הוא, זה מלאך, וזה לא מלאך, זה מלאך הוויה, יוד כו, מלאך אדוני, יוד כו וו כה. הוויה זה מידת הרחמים. רגע. הקדוש ברוך הוא זה שציווה, ומי זה שמבטל בצבא הצבאית, מי מחזרש, מחזיר לשגרה?
המלאך.
אז כוכב לי קשה לשלום, חסדה, יש לך עכשיו מילואים, הקפצה, אני עושה את הכל, נעשה, קרה לא מעט פעמים, ואני מילואים, עושה הרבה מילואים, קורה הרבה פעמים. אבל שכוכבי התקשר אליי ופתאום ליטל, שלום, זה ליטל המשקית קישור, אמרו לי ש... רגע, אם כוכבי יזמין, כוכבי יבטל. אינטגריטי, מה זה? אז אתה מצווה ריבונו של עולם, ופתאום מלאך הוויה, מלאך של הרחמים, אחרי שהאלוקים הוא זה שטיבה, הוא זה שמבטל. עכשיו זה מעניין, כי בדרך כלל עד עכשיו בבראשית, יש לנו בשורות שנמסרות על ידי מלאך. זה בדרך כלל בשורות אינטימיות. בשורות, למשל בשורת הבן לשרה, ובשורות שהן יותר בעל אופי לאומי כללי, דווקא הקדוש ברוך הוא מבשר את העניין הזה. ופה גם, ויאמר, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ומה אברהם עונה? שתיקה.
למה הוא שותק?
לא יודע. שתיקה, ויאמר הנני. ועכשיו בואו נראה. ויאמר, פסוק י"ב, אל תשלח ידך לנער.
אתה מוסיף כל מה שתיקה.
אני מתנצל. אמרנו, כל פעם שיש ויאמר, לפני כן יש שתיקה. אברהם לא עונה מיד.
לפשט אי אפשר להבין שיש שתיקה פה.
אז למה צריך ויאמר? אבל אני לא רוצה להתעכב, צריכים להתקדם.
בדו-שיח
יש הרבה שתיקות.
המון שתיקות. בדו-שיח יש ויאמר ויאמר. אבל אם אותו ישות אומרת פעמיים אחת אחרי השנייה, אז בוודאי שיש שתיקה ביניהם.
בואו נראה. ליבוביץ' סוברת אחרת, אומר, כל פעם ויאמר, לפני כן יש שתיקה, אבל צריכים להתקדם, כי זה לא מעניין לנו כרגע. שימו לב, פסוק י"ב, ויאמר אל תשלח ידך על הנער ואתה אף לא מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממנו. אז דווקא ירא אלוקים, כלומר מידת הדין, הייתי מצפה מה תהיה התגובה של אברהם לבשורה האינטימית, המרגשת של המלאך, מה תהיה התגובה?
תודה.
תודה. ויקפוץ משמחה ויעשה לתפליקת לאחור, ויסתער על יצחק, ויתר את הקשרים, ויחבקהו ונשקהו, והלכו שניהם יחדיו. מה אברהם עונה למלאך? מה כתוב בפסוק? הוא לא מגיב.
יש גם מדרש אבל שהוא כן שחט אותו,
שנייה, 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 שנייה. אברהם לא עונה למלאך. פסוק י"ג. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. על פי המקובלים יש פה מאבק בין המלאך מיכאל, מלאך החסד לשטן. מיכאל טוען שהאיל יהיה פדיון. הנה איל גימטריה 101, גימטריה מיכאל, כמניין תקיעות השופר בראש השנה. והשטן אומר, אחר נאחז בסבך. זה בגימטריה 359, גימטריה השטן, הוא לא מוותר על זה. ואז אומר, השטן אומר, לא, אם אתה תהרוג אותו, הכל טוב. אם תשאיר אותו בחיים, הבנים שלו יחטאו בעגל. ולכן הוא אומר שאחרי אותיות סבך, סמך ב' כף, אחרי אות סמך, יש לנו את האות עין, אחרי האות ב' יש לנו את האות ג', אחרי האות כף של האות למד, אותיות עגל, עין ג' למד, ולכן אחר נאחז בסבך. אבל זה ודאי לא פשט, ולכן הוא אומר פה, אם יצחק יישאר בחיים, אז אומר, הנה איל אחיך בסבך, גימטריה 376, גימטריה עשיו, עדיף שלא עשיו בעולם. ואולי אומרים מקובלים, יש פה פשרה, יצחק יישאר בחיים, אבל אלו בן שקוראים לו עשיו, והצאצאים שלו יחטאו בעגל. תמונת מצב, יש לנו פה מזבח, יש לנו עצים, יש לנו את יצחק, ועכשיו מגיע איל. בשום מקום, לא כתוב שאברהם מגיב למלאך על בשורת התרת העקדה. בשום מקום לא כתוב שהוא מתחבק, מתנשק, שמח, מוריד אותו. ולמרות שהפרשה שלנו היא רוויה, היא מוצפת בפעלים. אין וישחרר, ויתיר, ויפרגן, ויבוא לקראת, כלום. מה זה המילה תחת בנו? עכשיו אני אגיד את זה באנגלית. יש שתי אפשרויות את המילה תחת. אפשר תחת instead, דהיינו במקום, או תחת under, או בעברית under, אוקיי? מה כתוב? מה אני בוחר להעדיף לפי הפשט? למה במקום? אם זה במקום, אני חייב שיהיה כתוב, וישחרר, ויתיר, וישמח. לא כתוב בשום מקום, אחרי שכל פעולה של אברהם מתועדת, לא כתוב שהוא מוריד את יצחק, שהוא משחרר אותו, מה כתוב? תחת בנו, כלומר, מזבח, עצים, עיל, ועל זה יצחק.
יצחק לא היה שורד.
מה?
יצחק לא היה שורד.
רגע, מי אמר שהוא שרד?
רגע, וגם לא מוזכר בשום מקום שיצחק, כי באמת...
בוא נגיע.
בתורה יש לנו שימוש תחת, עיל.
יש שימושים גם פה וגם פה. גם למתחת under וגם תחת instead. הרגע, שנייה, 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 למה צריך, הרבה דברים חסרים, למה צריך איל?
כי
החתם סופר אומר שאברהם חשש שהמלאך שלח אותו, השם רוצה שהוא ישחט, אבל הוא רואה שאברהם קשה לו, אז הוא עשה לו טובה, שלח את המלאך, ולכן פה מה שנקרא עולה מספרת על ערעור הלב, זה החתם סופר, אבל בוא נראה. אני רוצה ללכת עם הכיוון, שתחת זה under, כלומר, שגם יצחק נשחט עם העין. עכשיו בוא נוכיח את זה. מי שקשה לו, שיבוא עוד שם במגנומטר, ויחזור על הכתובים. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. השם יראה, האם הכוונה שאני אראה לשם מה זה, או נשאיר את זה בסוף כרגע. ויקרא המלאך אדוני לאברהם שם מהשמיים. מדוע המלאך צריך לקרוא לאברהם בשנית? הרי מה קרה? מה קרה בפסוק י"ב? מה השתנה? לפני שני פסוקים דיברנו. מה קרה? ולמה? דווקא עכשיו, אחרי שיצחק נשחט, מגיעה ברכה על ריבוי זרע, פסוק ט"ז. ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, מה קרה בין פסוק י"ב לפסוק ט"ז? מה הוא עשה? הקריב את העיל, הקריב את העיל ואת יצחק, בהמשך, ולא חסכת את בנך את יחידך, כתוב פה, את יחידך בסגול, כתוב.
הוא לא חסך, הוא באמת לא חסך.
שנייה. בפסוק י"ב נאמר, אל תעס לא מאומה. פסוק ט"ז, שנאמר, אל תעס, פסוק ט"ז, אשר עשית. מה זה הדבר הזה אשר עשית? והתשובה, והתשובה היא פשוטה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, ולכן מובן, למה את פסוק ת' ז', יש לי עכשיו לראשונה ברכה על ריבוי זרע בפרשה שלנו. כאשר יש ברכות, כאשר יש ברכות על ריבוי זרע בספר בראשית, זה תמיד מגיע אחרי אב אמינא שלא יהיה זרע, אחרי ייאוש, אחרי תסכול. אז עכשיו, אחרי שפסוק י' ב' הוא שוחט את יצחק, ועכשיו תראו פסוק י' ז', זה ממשיך. כי יברך אברכך, וארבה הרבה את זרעך, כוכבי השמיים, חוק שבת הים, וירש דחה את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ אשר שמעת בקולי. הרי יצחק נשאר בחיים, ופרשת חיי שרה, לבני ליצחק, פרשת תולדות, לי קוראים, השם השני שלי זה יצחק, יש יצחק בחיים, אוקיי? אז מה אתה אומר, הוא שחט? פירקה דרבי אליעזר, מקור ה'. רבי יהודה אומר, כיוון שהגיע החרב על צווארו, פרחה ויצא נשמתו של יצחק, כיוון שהשמיע קולו מבין שני הקירובים ואמר, תשלח אתך לנער, חזרה הנפש לגופו, ותירו ועמד על רגליו, וראה יצחק תחיית המתים מן התורה, שכל המתים מתעדים לחיות. באותה שעה פתח ואמר, ברוך אתה השם מחיי המתים. אברהם מתקן את ברכת מגן אברהם. יעקב מתקן בבטל את הקל הקדוש. מהי הברכה שיצחק מתקן? ברוך אתה השם מחיי המתים. למה יצחק מתקן מחיי המתים? שתראה, ברוך אתה השם חופר הבארות. ברוך אתה השם עולי תאומים. ברוך אתה השם פוקח עברים, אני יודע מה, אם בסוף הוא ראה משהו. לא, יצחק מתקן מחיי המתים, כי הוא עבר על בשרו מתחיית המתים. שימו לב, וישוב אברהם לערב. ויקום אל חורתיו אל באר שבע. וישוב אברהם בבאר שבע. שנייה, וישוב אברהם עיני הרב, אמרנו ונשובה, עכשיו איפה יצחק? סיכום תמונת מצב, סליחה שאני רואה, צריכים לסיים עוד מעט. בתחילת הפרשה לאברהם יש את הקדוש ברוך הוא? יש. יש את שרה? יש. יש את יצחק? יש. מתי בפעם הבאה, זה לא מתחפות לפניכם, תראו בקלבסה, בזיכרון, מתי בפעם הבאה אברהם ויצחק נפגשים? מי זוכר?
בצרה.
מתי לפני כן הם מדברים? אברהם ויצחק לא נפגשים ולא מדברים מאז העקדה. וישב אהרן נעריו, יצחק נשאר למעלה, אברהם חוזר למטה לנעריו. יצחק נשאר על ההר, הפעם הבאה שהוא יפגוש את אברהם, זה במערת המכפלה, שאחרי זה כזה כל עושה זיהוי, נכון? זה אבא שלך, בבקשה בוא נקבור. וגם, בשנייה, אני חייב לסיים, וגם אליה, להלוויה הזו, עם מי יצחק יגיע? עם ישמעאל, זה שכבר נעקד פסיבית בפרק א'. עכשיו, לאן יצחק? אוקיי, אז לאן יצחק הולך? לאן הוא יורד מההר? תסתכלו מקור וב. ויצחק בא מבור לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. באר לחי רועי, מי גר שם?
ישמעאל.
כלומר, אחרי העקדה, לאן הוא הולך? הוא הולך לאח שגם הוא לא פשוט עם אבא. מה רצית לשאול?
אתה רץ קדימה, כשיש נקודה אחת שלכאורה יכולה, אבל היא לא ברורה. איזה כזה שפיל, יצחק נעקר, בשביל מה צריכים את העין?
אז הבאתי את הפירוש של החתם סופר, ועם זאת אני מסכים, זה קושי, לכאורה העין מיותר.
לא צריך.
לכאורה לא צריך.
לא, זה לא מסתדר.
מה לא מסתדר?
כי אם הביאו את העין, יש לו תפקיד. להיות במקום יצחק. זה לא מסתדר, שגם יצחק וגם
העין. כן. אבל אתה מבין את הקושי שאני לא יכול...
אתה רץ קדימה, אבל הדבר הכי משמעותי...
אני לא יכול, אני לא יכול... בוא תגיד לי איפה כתוב שיצחק ירד.
מה?
איפה כתוב שיצחק ירד?
אנחנו מבינים ששמו את העין
במקומו. מה זה במקומו? או ששמו את העין מתחתיו.
לא כתוב שהדברים תמליך לבוקר. זה מובן בעיר.
כן.
אני רוצה להערר על התיאוריה שלך, מכמה פסוקים שאתה כאילו קפצת עליהם.
אוקיי, אני נכון, נשמע בקצרה, כן.
ואתה נשמח על מה שאתה אומר על פרקי דרבי אליעזר. אז קודם כל, כתוב במפורש, בפסוק י"ב, ויומר, אגב, ויומר זאת מילה, שגם הקדוש ברוך הוא משתמש בפי אברהם, וגם אברהם משתמש בפי יצחק, וגם יצחק משתמש בפי אברהם. זאת אומרת, זאת מילה, שאין בציבור, והיא אומר, אל תשלח את חי לנער ואל תעשו לאומה. כשאתה בא ואומר תחת אנדר, והביקר היה כאילו חזרה אליו בחיי המתים, אתה לוקח ממדרש שנכתב במאה השמינית או התשיעית לספירה, שבכלל יש חשיבה שהוא מיוחס לתקופת הגאולה.
כן, 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 מכיר.
ואתה משווה את זה למשהו שאנחנו מייחסים אותו לסופר מקראי שמתאר, זאת אומרת, אתה לוקח אמירות מפורשות כאן ומשתמש בהן
לצריך. מי אומר על תעש לא מאומה? מי אומר על תעש לא מאומה? המלאך. מי אמר שאברהם מקשיב?
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? הוא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, למה שקשיב למלאך?
מה זאת אומרת? ויקרא אליו מלאך השם לשמיים אומר אברהם, אברהם ביום הנני. מה זה הנני? אני עם הקדוש ברוך הוא.
הנני.
המלאך זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מקשיב.
המלאך זה לא הקדוש ברוך הוא, סליחה. מלאך זה מלאך.
כמו שאמר לפני הקדוש ברוך הוא,
אני אומר,
גם פה מוכן ומזומן.
איך אתה מסביר את העניין, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת? מה, שהיית נכון לעשות? אז זה היה צריך להגיד בפסוק י' ב' כבר. למה הוא חוזר על זה?
אני הייתי מוכן לעשות, וכל הכבוד, עכשיו מנעתי ממך.
אז בוא...
אתה שואל אותי למה את זה לא חזר אותו? גם אני לא הייתי חוזר עם אבא שלי, הוא יעזר אותי על
העבודה. או, אז בוא, אני מבין את הקושי שלך, אבל אני לא מסכים. לא, בסדר גמור, אני אגיד. העובדה, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה שקשה להסביר אותם אחרת. אוקיי? לכן אמרתי, חייבים לעבוד במגנומטר בהתחלה. אוקיי? אז מה, בגלל שהוא עקד אותו, אז לכן הוא לא חוזר איתו?
כן.
ובגלל שהוא לא מדבר איתו? אגיד לך אפילו יותר מזה.
אתה היית חוזר עם אבא שלך, אם הוא יסב אותך לעקדה? ועוד הולך בתיאוריה, אז הוא תחת
העין? בוא נגיד יותר מזה. הקשר הכי טוב לכאורה, אז מה, עכשיו הקשר עם יצחק הוא מורכב, אבל לכאורה הקשר עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות זהב. אתה ידעתי כאלוקים אתה. מה הדיבור הבא של הקדוש ברוך הוא לאברהם? מה הדיבור הבא של הקדוש ברוך הוא לאברהם? זה לא זה המלאך. מה הדיבור של השם? הוא לא מדבר אליו יותר. אין יותר. 38 שנים הקדוש ברוך הוא לא מדבר יותר עם אברהם. הדיבור הראשון זה לך לך. מארצך, תוותר על העבר, דיברון, לך לך, תתנתק, אחרי זה הוא שולח שליחים, הלך, הוא לא בא בעצמו. יותר, 38 שנים, עד גיל 175, שאברהם לא שומע מהקדוש ברוך הוא. ולכן אברהם מאבד בעקדה את הכל, גם אם תגיד שהוא לא נשחט, ודאי שהוא מאבד את הבן שלו. אם יותר לא מדברים, הוא לא חוזר איתו. הוא מאבד את שרה, כשהוא חוזר, שפסת, היא כבר לא בחיים, ו... גם סוג של מאבד את הקדוש ברוך הוא כביכול, כי מעכשיו הקדוש ברוך הוא כבר, שעד עכשיו הוא ואלוקים כמו אני ואתה, מתמקח 50, 40, 30, נכון, בסדום? יותר הם לא מדברים. והדבר הזה...
מי יצר את הניתוק? אברהם או יצחק?
לא יודע. לא יודע.
זה שזה לא מופיע, זה לא אומר שלא דיברו. התורה לא מצאה לנכון, לא מזכיר שדיברו.
הכל יכול להיות. אני אומר... אני אומר ככה, אני חושב שבסיפור של העקדה בהחלט אברהם זוכה לפסגת האמונה. כלומר עד עכשיו הקדוש ברוך הוא דיבר איתו וזה מאוד קל יחסית להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מדבר איתך, זה גוף ראשון, איך אתה מראה, זה נוכח. ופתאום עכשיו אברהם מגיע למצב שהאמונה היא לא שחור ולבן. עכשיו זה לא ברור, זה לא פשוט למי שכל האחים שלו לא זז מטר בלי הרבה, האם עכשיו מיצובישי כזו גרנדיס או טויוטה ורסו, רגע הרבה לא אמר לי, אם אני מתחתן עם פלונית או אלמונית, האם אני גר פה או גר שם, רגע, הרבה, ופתאום אין רבה, בגלל קוצר הזמן תראו במקור זין, מה קורה עם שאול, שאול שעל כל דבר מתייעץ עם שמואל, פתאום, אין לו את מי לשאול. השם לא עונה לו, לא בחלומות, לא בנביאים, לא בורים בתומים, וזה מדרדר אותו לאיסור של לשאול ברוב. וזוהי תמצית האמונה, וזה הקריאה של ראש השנה. להיות עם הקדוש ברוך הוא גם כשאין לנו אורים ותומים, או נביא שיכול להגיד לנו איפה התונות, הרואה, נכון, בפרק ת' שמואל א', ואולי זה תמון בסוף בפסוק י' ד' במילים, ויקרא אברהם שהמקום ההוא השם יראה. רבי נתן מנמירוב, תלמידו של רבי נחמן, ממשיך דרכו בליקוטי אחות, שואל שאלה, ואומר כאילו מה, הניסיון האמיתי זה לא היה עקדה. הניסיון האמיתי, כי בסוף לא הייתה עקדה, כביכול, מבחינת השם. הניסיון האמיתי היה שלושה ימים, שהם הולכים בשקט ויש מלחמת מוחות אצל אברהם. מצד אחד אמרת, כל יזריך, מצד שני, בעלהו שם לעולה, והמאבק הזה במוח משגע, אומר, זה הניסיון, רבי נתן, זה השלושה ימים, ואברהם, רגע, אולי לא הבנתי נכון מה שהרב התכוון, הרב אמר, השם אמר, אברהם הוא מומחה בלנפץ, הוא מנפץ את הפסילים לפי המדרש של תרח, ופה יודע לנפץ את המחשבות האנושיות שלו, השם אמר, אז אני עושה. וזה לא פשוט, זה אתגר. אנחנו חושבים לפעמים שהצדיקים הם גדולי המאמינים, כי הם תמיד יודעים מה השם רוצה. לא. יש בתי מדרש שמחנכים לבהירות, לאבסולוטיות, הכל ברור, הכל נהיר, אבל לא. למען האמת, אברהם אבינו ראש ושנה מאמינים, הוא אומר אותנו להפך. ואולי זה מה שהפך אותו לצדיק הכי גדול. אני עם הקדוש ברוך הוא, למרות שאני לא מבין אותו. אין לי מושג למה הוא עושה ומה הוא רוצה ממני. וזה שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא, זה לא פוגם בקירוז במידת המסירות שלו, במידת האמונה שלו. כלומר, זה שהכל לטובה לא אומר תן חיוך. שזה תמצית האמונה על סטיקר. אבל זה קצת הרבה יותר עמוק וקשה מאובי של סטיקר. תראו מה כותב הרב דסר, מקור ח', העבר אך זיכרונות, והעתיד לתקוות דמיונות, אך ההווה ראה בו להיפנות. חייך הוא וכולו רק ניסיונות, או בתמצית, עבר זה זיכרונות, העתיד זה דמיונות, ההווה זה ניסיונות, אבל זה עיקר החיים. אמונה לא שווה בהכרח נוכחות אלוקית מוחשית.
שאלה?
אמונה, לא, אין לך שאלות, אחרי זה, מי שרצה, תשמעו לזמן האישי שלי, בסדר. אמונה זה דווקא כשמאבדים את הכל. כשנשארים לבד, שאין אישה ואין ילד, אין ילדים, ואין קדוש ברוך הוא, הוא לא מדבר איתך יותר, ואתה לבד. זה אמונה. אבי מורי, השם זכור לברכה, תמיד הסביר לי בתור ילד, שלמה יוסף נקרא הצדיק. מילא אברהם אבינו, מוישה רבנו, אהרון הכהן, אבל יוסף? יוסף פותר החלומות, יוסף הכלכלן, יוסף שר האוצר, יוסף המשביר. הצדיק, אז הזוהר אומר, שמירת הברית וכאלה, אבל הוא אומר, יש לנו יותר מיוחד על יוסף. יוסף הוא היחיד מבין הדמויות שהזכרנו, שהקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. והוא אומר השם אל אברהם, ודבר השם אל יצחק, אברהם השם יצחק, אל יעקב בחלום הלילה, אבל יוסף! שהאחים שלו שומעים אותו, שהוא יתום מאמא, שהוא הולך לשר הטבחים, שר הטבחים זה לא שר האופים, זה רב קתוליה, זה אחראי על הוצאות להורג. שהוא המשנה למלך, שהוא בבור, אפילו פעם אחת הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. זה להיות צדיק. וזה לא פגם כהוא זה באמונה שלו. זה להיות צדיק. לא להיות ליד הרבה שאומר לך כל דבר מה לעשות. ולכן, תראו מה אומר הרב מנחם פרומן, זצ"ל במקור ט', הפעולה של האמונה היא לשתוק, לא לתרץ, היא מתבטאת בזה כשאין לך תירוץ, אתה שותק. שתיקה כפעולה של אמונה. ועכשיו ניגע בשתי נקודות אחרונות ונסיים בקצרה. כל מי שאמר שיצחק לא נשחט, אז יש לי פה ים של קושיות על המושג אפרו של יצחק. יש לנו 14 פעמים פירוש רש"י את המונח אפרו של יצחק. סתם דוגמה מקור י' בפרשה שלנו. מדרש אגדה, השם יראה ועקדה וכו' וכו'. כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים מהר השם יראה, אפרו של יצחק צבור את כפרה. רגע, אם הוא לא נשחט, מאיפה הגיע אפר של יצחק? פרשת וחוקותיי, ויקרא, מה זה וזכרתי בריתי יעקב ואת אברהם, למה לא מזכיר גם את זכרתי את יצחק, ולמה לא נאמר אחריו יצחק, אלא אפרו של יצחק, נראה לפני צבור מונח על המזבח, תמוד בא בלי מסכת זבחים, בית שני, הם מגיעים, רוצים לדעת איפה המקום המזבח, ומה הם מוצאים שם? רבי יצחק מפחה אמר, אפרו של יצחק, ראו שמונח באותו מקום, מסכת תענית דף ז', ולמה נותנים את הראש כל אחד ואחד? למה? שיזכור לנו אפרו של יצחק. אם הוא לא נשחט, אז דחי לך, מאיפה הגיע אפר? מאיפה הגיע אפר? אולי טיפה דם.
הרעיון עצמו, הרעיון עצמו. זה שאדם עומד בניסיון, זה לא קרה, זה כאילו שזה קרה.
שולחן ערוך.
זה אפרו של העין.
אבל כתוב, אפרו של יצחק.
לא,
ביחד. ביחד, התערבב.
ביחד יצחק.
שולחן ערוך. אור החיים. יאמר עם הקורבנות פסוק ושחט אותו על ירך המזבח. צפונה לפני השם. כלומר, משנה ברורה, דעית במדרש, לכל מי שאומר פסוק זה, הקדוש ברוך הוא, זוכה גדת יצחק. יש פה מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. אשכנזים ושחט אותו על ירך המזבח, אחרי קורבן התמיד. לעומת זאת הספרדים, מתי את הפסוק הזה?
על העקדה.
מיד אחרי העקדה. ויש אומר בישוב בבאר שבע, ושחט אותו על ירך המזבח מיד. הם מצמידים את ושחט אותו לעקדה. ככה דעת השולחן ערוך, ככה עושים הספרדים. למה אנחנו מבקשים שתיקות הקדוש של יצחק? אנחנו מקבלים את האמונה של הנני. השם אומר ואנחנו עושים, והרבי מיתון לה, שליטה, מקשה. מה? ניסיון לאברהם? הוא שמע מקדוש, ישירות, פלפה. הניסיון זה ליצחק, הוא בן 37. לא, אבא, שגם ככה כולם צוחקים עליו בכיתה, כי הוא אברהם העברי, והוא היחיד שאומר קדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא אומר לו, הוא לא שמע קדוש ברוך הוא, הוא שמע מאבא. אבל אומר רבי מיתונה בהזכרה לאחותו שנפטרה בקיצור ימים ושנים. אומר, הניסיון של יצחק זה ניסיון שהוא בקטנה. זה לקפוץ על הרימון. זה לפשוט את הצוואר ולהקד על קידוש השם, ואז אתה במקום הכי גבוה בגן עדן. אבל אברהם יש לו עוד 38 שנים לא לחיות על קידוש, לא לעמוד על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם, בתור אבא שקול. וזה הרבה יותר קשה, כי זה לא ניסיון רגעי של יצחק, זה ניסיון תמידי, זה ניסיון מתמשך 38 שנים. וזה הרבה יותר קשה מניסיון רגעי. אז בין אם זה שחט אותו על קורבן התמיד, ניסיון תמידי, או בשחט אותו על פרשת העקדה. אני אסיים בסיפור שלא תמצאו באף ספר, מעשה שהיה כך באמת היה. אני בעמדתי, נולדתי בקיבוץ, והמשפחה עברה למושב שבגרתי קצת, מושב של ניצולי שואה, רומניה והונגריה. היום הראשון, אחרי שעברנו, אבי מורי נגיע לשחרית, מניין פועלים, 6:00 לפנות בוקר, שב-6:22 מסיימים, בין אם זה שני וחמישי, בין אם זה לא משנה, מנהג המקום, מגיע ב5:55, שלום, אני אורח, קשה לפספר, אני תושב חדש, לזהות את המבטא, אמרו לו, בבקשה, כיסא במזרח. אמרו, וואו, מסעת אורחים פה, כיסא במזרח, ליד ארון קודש, אבל יש זקן, אבל לא יודע, קשור, טוב. אבל אחרי 3 דקות הוא הבין, לא הכנסת אורחים ולא נעליים. שם אותו במקום, שפה לא מוכן לשבת. המקום הוא נהדר, נוף לחזן והכל, הבעיה זה מי שיושב ליד. יהודי בשם קלולימוס נפתלי ברב לוי יצחק, שכולם קראו לו במושב טולי, ניצול שואה כמו כל המייסדים של המושב, שאף פעם לא ידעת אם העסק מתיישב או לא, אם הוא רציני או שהוא לא רציני, ואם זה בשליטה או לא בשליטה. כל התפילה, בדיחות ביידיש ושאלות והצקות, והיה בלתי אפשרי להתפלל שם. אבל היה רגע אחד של ריכוז. תפילת שחרית, לפני קריאת שמע, קיקל פועל ישועות אתה, ובנו וחרת מכל עם וישון וקרבתנו, כן, להודות לך, לחיתך, ברור אתה השם, מה המשך? הבוחר עושה באהבה, מה אמר תולי? ברור אתה השם, המוציא לחם מן הארץ, בגלל שהוא הונגרי, המוציא לחם מן האורץ. טוב, קורה לכולנו, תוך כדי שחרית, חושבים על העבודה, על הארוחת בוקר, קורה, מתפלק. למחרת בבוקר שוב פעם, קיקל פועל ישועות אתה, ובאנו וחרת וקרבתנו, ברוך אתה השם, המוציא לחם מן האורץ. טוב, אתם יודעים, בקורס קציניים, פעם ראשונה המקרה, פעם שנייה צירוף מקרים, פעם שלישית זה תופעה, בתופעה צריך לטפל. אז הבא שלי אמר, אם הוא תגיד זה שוב פעם, אז אני אשאל אותו. ביום השלישי, ביותם מתוחים, קיקל פועל ישועות אתה. ובאנו וחרת וקרבתנו, ברוך אתה השם, המוציא לחם מן האורץ. טוב, בעיה. בזמן הטיפול תפילין, שזה המינינגלינג הלא רשמי ביהדות, אז אני אומר לו, שמע, אני קוראים לגרשון, אתה זה, מה... הבוקר אני במקרה שמעתי, נראה לי ששמעתי, שבמקום הבוחר במה ישראל באהבה, התבלבלת ואמרת, המוציא לחם מן האורץ. הוא אומר לו, היום? כבר 45 שנים אני אומר את זה, כל יום אני אומר את זה. אז הוא אומר, תראה, אבל בסידור שלי, אנחנו אמריקאים, בנוסח כתוב, הבוחר במה ישראל באהבה. הוא אומר, גם בסידור שלי כתוב, מראה לו. הוא אומר לו, טוב, שמע אדוני, אם אתה אומר, גם אני רוצה להגיד, אבל תגלה לי מה הכוונס. מה לעשות, שאני גם יודע לכוון? ואז הוא נהיה רציני. אמר לו, אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא היית שם. אז כנים במושב לא אמרו אירופה, הם אמרו שם, הם גם לא אמרו נאצים, הם אמרו ימח שמם. הוא אומר, אתה לא היית שם, ואתה לא יכול להגיד את זה. אז שאל אותו, מה? אז הוא הסביר לו שהוא היחיד שנשאר מכל המשפחה ומכל השטטל, ומאז הוא כועס על הקדוש, הוא גם היה פגוע ברגליים, היה מלו נחות מהמכות שהוא קיבל, ואני כועס על הקדוש ברוך הוא. אז אבא שלי אומר, כתוב בגמרא, במקום שניצולי שואה עומדים, צדיקים גמורים אלה עומדים, זה הגמרא של הדור שלנו, וזה אמיתי לחלוטין, ואתה לא צריך להתפלל, אם יש יורצייט, אני אגיד את הקדיש. אתה לא צריך להתפלל, אתה פטור עליי, אתה פטור מתפילה, אם אתה כועס, אגב זה בצדק, אתה פטור. ואז הוא התחיל לצעוק על אבא שלי, שיגנר, ביטויים חריפים, מה קורה לך? הורים שואלים אותם, שאני אעשה פדיחות לאימא שלי בגן עדן, אני המז'יניק שלה, בן זקונים, שאני לא אתפלל? אז אני כועס עליו ומתפלל כל יום כדי לשמח את אימא שלי, לעשות הנחת רוח שהבן היחיד שנשאר מתפלל שלא יפדיחות בגן עדן. אז הוא אומר לו, אבל למה מוציא לכם מן האורץ? אומר, תשמע, תשמע, למה אני מתפלל? אבל להגיד הבוחר בעמו ישראל באהבה, אני לא יכול, ואני גם לא רוצה ולא מוכן. אז למה רוצה גם מן האורץ? תשמע, הרבצן שלי בבית מחכה לי, מחכה לי בגט עם סרדין. אז אני אומר תודה שעכשיו אני לא רעב, שם הייתי רעב. עכשיו אני אומר תודה. ועד יום אותו הוא ברך המוציא לחם מן האורץ, אגב נפטר ביום הולדתו. כדרכם של צדיקים. י"ז בתמוז. סיפור אמיתי. אולי זה הכוונה והלכו שניהם יחדיו, שלמרות מה שאומר על אברהם, תגידו שהוא נשחט, תגידו שהוא לא נשחט, אני חושב שהוא נשחט. תגידו שהוא לא נשחט, בסדר, אבל אי אפשר לחלוק על העובדה שהם לא מדברים, הוא מאבד את שרה, הוא מאבד את יצחק, הוא מאבד את אברהם, ופרק קודם איבד את ישמעאל, אבל הוא עדיין עם הקדוש ברוך הוא. בפרשת העקדה זה לא סיפור, זה תפילה. ככה מתחילים את היום, זה אמונה. אני עם הקדוש ברוך הוא לא בגלל טובות הנאה, לא בגלל שאני מבין, בגלל שאני מאמין, וזה אנחנו שניים יחדיו. מי שירצה עוד להרחיב, לתקוף, לשאול, נביא את השכפ"ץ מהאוטו ובשמחה רבה, שיהיה לכולנו שבת, שלום וברכה.